כל חי אונליין 93fm.co.il
Soviros osha shuoi Olovozovadti behyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. יום חמישי, חבב באלול תשע"ו, מסכת בבא מציע, דף ג', הדף השני של המסכת החדשה, אותה התחלנו אתמול בסייעת הדשמיה. אתם מאזינים לרדיו קול חי, המשדר בתדרים 92.8 ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה עליכם בסייעת הדשמיה גדולה את דבר השם. כל בוקר, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן, ברדיו קול חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. היום הזה, חבב באלול, יום שני לבריאת העולם, בו נברא הרקיע. אנחנו רוצים להזכיר לכם שהערב בסייעת הדשמיה בשעה 6, כאן ברדיו קול חי נחגוג בשמחה ובטוב ליבב, ברוב עם והמון חוגג, את סיום מסכת בבא קמא. הערב בשעה 6, בעזרת השם יתברך, כאן ברדיו קול חי, חגיגת סיום מסכת בבא קמא, אותה סיימנו ללמוד ביום שלישי, וגדול יהיה המעמד לכבוד התורה ולומדיה. הנה דברינו מתוך איגרת התשובה לרבי יונה גרונדני, רבינו יונה החסיד. הדרש השלישי, סימן סמכתת. דרך ישרה שיבור לו האדם לעירת שמיים לקנות לו חבר או שניים או שלושה לדבר עמהם תמיד בדברי עירת שמיים. אם יחטא אחד מן החברים או יפשע במצווה יוכיחו חברו, ויזכירו אלה את אלה כל דבר מצווה. ויזהירו זה את זה על התפילין ושלא לדבר בעוד ששליח ציבור סודר את התפילה. וכן יזכירו זה את זה לקרוא בכל שבוע בחול או בשבת איגרת התשובה הזאת, וישאלו איש לרעהו מהם דברים שבאיגרת כדי שנשיג לקיים אותם. אם יש דבר שאינו מקיים אותו, יחזיקו חבריו את ידיו לקיים כל דבר מדברי האיגרת, וכל דבר מצווה שיחפוץ אחד מהם לעשות, יעזרו חבריו על הדבר. וזה דבר הצלחה לתשובה ומעשים טובים, ודבר אהוב וחביב לשמיים. שנאמר בספר מלאכי, אז נדברו יראה השם איש אל רעהו, ויקשב השם וישמע, ויכתב ספר זיכרון לפניו ליראה השם ולחושבי שמו. אלו הדברים מתוך השערי תשובה לרבינו יונה החסיד, וכעת בשמחה ובטוב ליבב נכנסים אנו אל בית המדרש. יהי רצון מפניך, אדוני אלוהי ולא אבותיי, שלא יורד דבר תקלה לידי ולא ייכשל בדבר הלכה ויסמכו בחבריי. ולא אומר על תמה טהור ולא על טהור תמה ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוני אלוהי ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיניי והביטה נפלאות מתורתך. אני רוצה ללמוד כדי שיביני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. הרגלנו בסייעת הדשמיא מדי בוקר, הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי הוא פרק השינון, הסיכום והחזרה לאשר למדנו אתמול. ואתמול למדנו את הדף הראשון של מסכת בבא מציע, לא הוא דף ב' של המסכת. בסיום השיעור שאלנו שש שאלות לשינון, סיכום והחזרה. הנה השאלות, הנה התשובות. שאלה ראשונה, כיצד נשבעים כשטוען האחד כולה שלי והאחר חציה שלי? התשובה, אחד נשבע שאין לו בפחות מחציה והשני שאין לו בפחות מרביה. שאלה שנייה למסקנה, מדוע אין לבאר שכוונת המשנה למקרה אחד שאמרו כל אחד מהם אני מצאתיה וכולה שלי? התשובה, משום שאם כן, היה לה לומר כך, זה אומר אני מצאתיה וכולה שלי, ולא לחלק זאת כבית מקרים. שאלה שלישית, איזו הוראת היתר יש במקח וממכר? התשובה, שאומר לעצמו שכיוון שגם הוא נותן דמים והוא צריך לתלית, ייקח חברו כספו ויקנה במקום אחר. שאלה רביעית, כיצד מתפרשת משנתנו לפי שיטת בן ננס שאין להשביע כשבוודאי תצא שבועת שקר מביניהם? התשובה, משום שכאן אפשר שתהיה שבועת שניהם אמת, לפי שייתכן שזכו בתלית ביחד. שאלה חמישית, לחכמים שמוצאים מחברו עליו הראיה, מדוע במשנתנו נשבעים ונוטלים? התשובה, משום שכאן אין האחד תפוס יותר מחברו. והשאלה האחרונה, מה הביאור דרר דה ממונה? התשובה, לרשי חיסרון ממון ולתוספות שייכות ממון. אלה הם התשובות לשאלות לשינון, סיכום וחזרה על דף ב' של מסכת בבא מציע, הדף אשר למדנו אתמול. וכעת מוריי ורבותיי, לעיקר ותורף העניין של שמו התכנסנו היום הזה, יום חמישי בשבוע, חפ"ו באלול תשע"ו, עיקר ותורף העניין של שמו התכנסנו ולימוד דפינו היומי, דף ג' במסכתנו החדשה, מסכת בבא מציע. את לימוד הדף אנחנו מתחילים 21 שורות לפני סוף דף ב', מן המילים לימה מתניתין דלא כבן ננס. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. משנה שלנו מלמדת שבית דין משביעים שניים האוחזים בתלית. דנה הגמרא עם ההוראה הזו מתאימה לשיטות כל התנאים. שואלת הגמרא, לימה מתניתין דלא כבן ננס. האם נאמר שהוראת משנתנו שבית דין משביעים שניים הסותרים זה את זה בטענותיהם, אינה שנויה כשיטת התנא בן ננס במשנה במסכת שבועות לגבי דין חנווני על פנקסו? במסכת שבועות דף ממהי עמוד א' נאמר, חנווני שהיה רגיל לתת לבעל הבית מן החנות כל מה שירצה בתורת הלוואה ולרשום על פנקסו עד שפורע לו, והראה שאמר לו בעל הבית שייתן לפועליו מעות שהוא חייב לתת להם בשכרם, הוא יפרע לו, ולאחר זמן טוען החנווני נתתי והפועלים אומרים לא נטלנו, ונמצא שהחנווני תובע מבעל הבית שיפרע לו את ההלוואה, והפועלים תובעים מהבעל הבית שישלם להם את שכרם. תנא קמא במשנה שם מורה ששניהם החנווני והפועלים נשבעים ונוטלים מבעל הבית. החנווני נשבע ששילם לפועלים, והפועלים נשבעים שלא קיבלו את שכרם ובעל הבית חייב לפרוע לשניהם. בן הנס חולק על תנא קמא ואומר, שמכיוון שאם ישבו שניהם בוודאי תהיה אחת משבועותיהם שבועת שקר, אין בית דין פוסקים עליהם שבוע, אלא שניהם נוטלים מבעל הבית בלא שבוע. אם כן אומרת הגמרא, דאי בן ננס, אילו הייתה שנויה המשנה אצלנו כשיטת בן ננס, אמר, הרי בן ננס אומר, כיצד אילו ואילו באים לידי שבועת שווא? כיצד באים שני התובעים, החנווני והפועלים לבית דין להישבע באופן שבוודאי תייצא מביניהם שבועת שקר? כלומר, אינו ראוי שיפסקו בית דין שבועה על שניים באופן שאחד מהם בוודאי משקר. ואצלנו לכאורה המשנה המחייבת את כל אחד מהאוחזים בתלית להישבע על חצי מטענתו אינה מתאימה לשיטת בן הנס. משיבה הגמרא ואומרת, אפילו תימה בן הנס, בהחלט ייתכן לומר שמשנתנו כן שנויה כשיטת בן הנס, כי יש לחלק בין המקרה של חנווני על פנקסו שעליו דיבר בן הנס במסכת שבועות, ובין המקרים המופיעים במשנתנו. שכן אתם שם במקרה של חנווני על פנקסו, ודאי איקה שבועת שב, בוודאי תייצא שבועת שקר מבין השניים. ואילו אחה, במקרה אצלנו במשנה, של שניים האוחזים בתלית, איקה למי מרדלקה שבועת שב, אפשר לומר שאין מביניהם שבועת שקר, כי אי מורדת הרוויו בידי הדדי הגבוה. אפשר לומר ואפשר לתלות, ששניהם הגביעו בבת אחת וזכה כל אחד בחציה, אלא שכל אחד מהם סבור שהוא הגביע תחילה וזכה בכולה. ונמצא ששניהם נשבעים באמת שאין להם בתלית פחות מחציה. ממשיכה הגמרא לדון בהוראה שלמדנו מדברי תנא אחר. אומרת הגמרא, לימה מתניתין דלא כסומכוס. האם נאמר שהוראת משנתנו אינה שנויה כשיטת התנא סומכוס במסכת בבא קמא לגבי שור שנגח את הפרה? המשנה במסכת בבא קמא בדף מ"ו עמוד א' דנה במקרה של שור שנגח פרה ונמצא עוברה מת בצידה, ולא ידוע אם נולד העובר לפני הנגיחה ומת מאליו, שאז אין בעל השור חייב על נזק העובר, או אם הפילה הפרה את העובר מחמת הנגיחה, שאז חייב בעל השור עליו. הרי התשלום של נזק העובר מוטל בספק, האם הוא מוטל על בעל השור או לא. והמשנה במסכת בבא קמא מורה שבעל השור חייב בחצי מחיוב נזק העובר, ולכן אם היה השור תם שחייבים רק חצי נזק על נגיחותיו, משלם בעליו רבע מנזק העובר. והגמרא שם מבארת שהוראה זו היא לפי שיטת סומכוס, שסובר שממון המוטל בספק חולקין, שלכן חולקין ביניהם בעל השור ובעל העובר את תשלום נזק העובר, ונמצא שחייב בעל השור בחצי התשלום ופטור מן החצי השני. חכמים חולקים על סומכוס וסוברים שהדין במקרה הזה הוא שהמוציא מחברו עליו הראיה, שהואיל ובעל השור מוחזק בממונו, אין לחייבו לשלם כלום עבור הנזק העובר עד שיוכח בעידים ששורו אכן הזיק את העובר. אם כן אומרת אצלנו הגמרא, המשנה שלנו שפתחה את מסכת בבא מציע כנראה לא כשיטת סומכוס, דהי כסומכוס. שאילו המשנה הייתה שנויה לפי שיטת סומכוס, האמר, הרי סומכוס סובר ממון המוטל בספק למי הוא שייך, חולקין אותו בין הצדדים בלא שבועה. הרי גם במקרה שלנו במשנה שפתחה את המסכת, הטלית שאוחזים בה השניים מוטלת בספק למי מהם היא שייכת, ולפי סומכוס ראו שיחלקו בה ללא שבוע. שואלים הראשונים, מדוע מניחה הגמרא שלפי דעת סומכוס לא תוטל שבועה על שניים האוחזים בטלית? הרי לאיל בייר רב פאפה שבשניים האוחזים בטלית יש סברה מיוחדת להטלת השבועה, משום שאנחנו חוששים שמא אחד מהם מורה יתר לעצמו, שאין תפיסה זו נחשבת כגזל, ושמא יודע סומכוס בזה, אף על פי שלדעתו בדרך כלל חולקים ממון המוטל בספק בלא שבועה. כותבים הראשונים שהגמרא כאן אינה סוברת את טעמו של רב פאפה בשבועת המשנה, אלא לדעתה טעם השבועה הוא משום שאין בית דין מחלקים ממון המוטל בספק בלא ראיה כלשהי. חוזרים אל הגמרא שמקשה על השאלה הזו שאולי המשנה שלנו היא לא כמו סומכוס, ואלא מה היא, מה תאמר, שמשנתנו שנויה בשיטת רבנן? בשיטת חכמים שחולקים על סומכוס? הרי גם את זה אי אפשר לומר. דה אמרי שהרי חכמים סוברים שהדין בממון המוטל בספק הוא שהמוציא מחברו עליו ראיה. הבא להוציא ממון שחברו מוחזק בו צריך להביא ראיה בעידים שיש לו חלק בממון, ובלא ראיה הוא לא יכול להוציא מחברו כלום. ואילו משנתנו כאן במסכת בבא מציע מלמדת שתלית המוטלת בספק למי מהאוחזים בה היא שייכת, חולקים שניהם בה בשבועה ואינם צריכים להביא ראיה בעידים. ונסביר שוב את קושיית הגמרא. מכיוון שהשניים אוחזים בטלית, נחשב כל אחד משניהם כמוחזק בכולה, וממילא בחלוקתה נחשב כל אחד כמוציא חציה מחברו, והרי לפי שיטת חכמים אפילו ממון המוטל בספק אי אפשר להוציאו בלא ראיה בעידים. ואם כן היה ראוי שתהיה טלית מונחת שיביאו ראיה בעידים למי היא שייכת. אם כן יוצא לכאורה שאין משנתנו מתאימה לשיטת שום אחד מהתנאים בעניין ממון המוטל בספק. ובין כך ובין כך עלינו לומר בה דבר כדי לישבה, ומכיוון שעל כל פנים עלינו לומר איזשהו דבר כדי לישבה, אי אפשר להחליט שהמשנה שלנו שנויה כחכמים ולא כסומכוס. מכיוון שאין הגמרא במסכת בבא קמא מזכירה בעניין ממון המוטל בספק אלא את שיטות סומכוס וחכמים, מסתבר שאין בעניין הזו שיטה שלישית, ובעל כורחנו צריך ליישב את משנתנו כשיטת אחד מהם. ומאחר שצריך לומר בה איזשהו יישוב כדי להבין את המשנה, אז בהחלט ייתכן שניתן לתרץ את המשנה גם כשיטת סומכוס. דוחה הגמרא את הקושייה על ידי חילוק בין המקרה במשנתנו למקרה במסכת בבא קמא לגבי פרה שנמצא עוברה בצידה. שואלת הגמרא, אי מאי, איזו השוואה איזו? כלומר, וכי קשה ליישב את משנתנו עם שיטת חכמים באותה מידה שקשה ליישב את משנתנו עם שיטת סומכוס? הרי בוודאי נוח יותר ליישב את משנתנו לפי שיטת חכמים. ולמה? אי אמרת בישלמה רבנן, מובן הדבר אם תאמר שמשנתנו שנויה כשיטת חכמים, שכן יש לחלק בין המקרה במשנתנו לבין המקרה של שור שנגח את הפרה ונמצא עוברה בצידה, ששם אומרים חכמים שהמוציא מחברו עליו הראיה. ומהו החילוק? התם שם במסכת בבא קמא לגבי שור שנגח את הפרה ונמצא עוברה בצידה, דלא תפסית הרוויו, אין שניהם תופסים בתשלום עבור נזק העובר, אלא בעל השור לבדו מוחזק בו, ובעל הפרה בא להוציאו ממנו. על זה אמרו רבנן שהמוציא מחברו עליו הראיה, ועל בעל הפרה להוכיח בעידים שאכן חייב לו בעל השור ממון. אחה, אילו כאן במשנתנו דתרוויו תפסי, ששניהם תופסים בתלית ואין אף אחד מהם נחשב מוציא מחברו, אכן הסברו חכמים כפי שמלמדת משנתנו, פלגלי בשבועה, שחולקים את התלית על פי שבועה, ואין צורך בראיה בעידים. יוצא איפה שבקושייה סברה הגמרא שמכיוון ששניהם נחשבים כמוחזקים בכל התלית, אז בחלוקתה של התלית נחשב כל אחד מוציא מחברו, ולכן טענה הגמרא שלפי שיטת חכמים אי אפשר לחלוק את התלית בלא ראיה בעידים. אבל כאן בהסבר בתירוץ סוברת הגמרא שהדבר הוא לא כך, שבאמת אין נחשב מוציא מחברו אלא בא ליטול ממון שחברו מוחזק בו לבדו, ואילו בשניים האוחזים בתלית מכיוון ששניהם תופסים ומוחזקים בה בשווה, בחלוקתה נחשב כל אחד כנוטל מן המוחזק בידו ולא כמוציא מחברו. ושוב נסביר, מכיוון שבחלוקת התלית אין כל אחד נחשב מוציא, הועיל והוא מוחזק בה כמו חברו, לכן אין צורך בראיה בעידים כדי לחלוק בה. מצד שני, מכיוון שאין כל אחד מהם תפוס לבדו בחלקו, שהרי חברו תופס גם הוא בכל התלית, סוברים חכמים שאי אפשר להוציא את חציה מיד כל אחד מהם בלא שום ראיה כלל, אלא לכל הפחות צריך שבועה. נמצא ששיטת חכמים בממון המוטל בספק היא שאם הממון מוחזק ביד אחד לבדו, צריך השני עדים כדי להוציאו. ואם הוא מוחזק ביד שני הטוענים, צריך שבוע כדי ליטול כל אחד חציו. ממילא מסתדרת המשנה כשיטת חכמים. ממשיכה הגמרא ואומרת, אלא יאמר סומכוס, אם תאמר שמשנתנו שנויה. לפי שיטת סומכוס יהיה קשה, השתא נדון קל וחומר. ומה אתם, אם שם במסכת בבא קמא לגבי שור שנגח את הפרה ונמצא עוברה בצידה, דלא תפסית ערוויו שאין שניהם תופסים באותו ממון המוטל בספק, אותו תשלום על נזק העובר, אלא בעל השור לבדו הוא שמוחזק בו ומכל מקום לפי סומכוס, חולקין אותו בלא שבועה, דהיינו, שנוטל בעל הפרה חציו מבעל השור בלא שבועה, אך כאן במשנתנו במסכת בבא מציע דתרוויו תפסילה, ששניהם תופסים בתלית לא כל שכן, שלא יהיו צריכים להישבע כדי לחלוק בה. מאחר שלשיטת סומכוס דין ממון המוטל בספק הוא לחלקו בלא שבועה, אפילו כשאחד מוחזק בו יותר מחברו, אז כל שכן שכך יהיה הדין לחלק בלא שבועה באופן ששניהם מוחזקים בו בשווה, כגון במקרה של משנתנו. מכיוון שכך, לכאורה עלינו לומר שמשנתנו המצריכה שישבעו שני האוחזים בתלית אינה מתאימה לשיטת סומכוס. משיבה הגמרא ואומרת אפילו תימא סומכוס, תוכל לומר שמשנתנו שנויה לפי שיטת סומכוס, שכן, כי אמר סומכוס, מתי אמר סומכוס שממון המוטל בספק חולקין בלא שבועה? דווקא באופן של שמע ושמע, שכל אחד מהטוענים לבעלות על הממון אומר רק שמע הוא שלו, כמו במקרה של שור שנגח את הפרה ונמצא עוברה בצידה, שאין ידוע לבעל השור או לבעל הפרה אם הפילה הפרה לפני הנגיחה או כתוצאה ממנה, וכל אחד טוען רק שמע אירע הדבר באופן שהוא לזכותו. דווקא באופן הזה סובר סומכוס שחולקים את הממון בלי שבועה, שמכיוון שאין בעלי הדין טוענים שיודעים בוודאות שהממון שלהם, אי אפשר להם להישבע. אבל באופן של בריא ובריא, שכל אחד מהטוענים לבעלות על הממון המוטל בספק אומר בריא, ודאי לא, שהוא שלו, כגון במקרה שהם לשנתנו, שכל אחד מהאוחזים בתלית טוען שיודע בוודאות שהתלית היא שלו ואפשר להם להישבע, לא אמר, סומכוס לא אמר שחולקים בלא שבוע, אלא הועיל ואפשר להם להישבע, מודה הוא שאין חולקים את הממון בלא שבוע. הגמרא מאירה שחילוק זה בדעת סומכוס לא מוסכם על כולם. ולרבא בר רבונה דאמר, אמר סומכוס את דבריו שממון המוטל בספק חולקים בלא שבוע אפילו באופן של בריא ובריא, שכל אחד מבעלי הדין טוען שבריא לו, שוודאי לו שהממון שלו, שאף על פי שבאופן זה אפשר להם להישבע, מכל מקום אין סומכוס מצריכם שבועה כדי לחלוק בממון, מה יקל למימר, מה ניתן לומר, כלומר כיצד ניתן ליישב את שבועת משנתנו, לכאורה לפי שיטת רבא בר רבונה בדעת סומכוס עלינו לומר שאין משנתנו שנויה כדעתו, ושיבה הגמרא שגם לפי שיטה זו בדעת סומכוס אפשר ליישב את משנתנו עם דעתו, ולומר כך, אפילו תאים הסומכוס, תוכל אפילו לומר שמשנתנו שנויה לפי שיטת סומכוס, שכן, כי אמר סומכוס, מתי אמר סומכוס שממון המוטל בספק חולקין בלא שבועה? זה דווקא איך דעיקה דררה דממונה, במקום שיש חיסרון ממון, כגון במקרה של שור שנגח את הפרה ונמצא עוברה בצידה, שאם נחייב את בעל השור שלא כדין, נמצא עושים לו חיסרון כיס, ואם נפתור אותו שלא כדין, נמצא עושים חיסרון כיס לבעל הפרה שמפסיד את ערך עובר פרתו. אבל איך הדלק הדררה דממונה, אבל במקום שאין חיסרון ממון גמור, כגון בשניים אוחזים בתלית שנמצאה או שנקנתה שלא ייגרם חיסרון כיס, אם נוציא את התלית מיד בעליה, לא, במקרה כזה לא אמר סומכוס שחולקים בלי שבועה, אלא נשבעים וחולקים. אז רש"י מפרש דררה דממונה מלשון הפסד וחיסרון. ראשונים רבים חולקים על רש"י וסוברים שדררה דממונה פירושו שייכות לממון. דהיינו שנתבע מצב שראוי לבית דין להסתפק אודות בעלות על ממון מסוים גם בלי טענות של בעלי הדין. דוחה את הגמרא את התשובה הזו ושואלת, ולאו קל וחומר הוא, האם אין הדבר מסתבר להפך בדרך של קל וחומר? ומה אתם אם שם לגבי שור שנגח את הפרה ונמצא עוברה בצידה? דאיקא דררה דממונא למר, ואיקא דררה דממונא למר. יש חיסרון ממון לזה, או חיסרון ממון לזה. כלומר, שאיזה מבין שני בעלי הדין שתשלומי העובר שייכים לו באמת, כשמפסיד חצי מהם על ידי החלוקה, הרי זה יהיה לו חיסרון כיס גמור. ועוד, דאיקא למימר, כולה למר, ואיקא למימר, כולה למר. יש לומר שהממון הוא כולו של זה או כולו של זה, כלומר, על כורחינו, דמי אבלת שייכים או כולם לבעל השור או כולם לבעל הפרה. ובחלוקתם ביניהם בוודאי מפסיד אחד מהם שלא כדין. ואף על פי כן אמר סומכוס לגבי אותו מקרה, שממון המוטל בספק, חולקים בלא שבועה. כלומר, במקרה של שור שנגח את הפרה ונמצא עוברה בצידה, יש שני טעמים שמחמתן היה מסתבר שלא יהיה הדין שיחלוקו בלא שבועה. א', מכיוון שיש חיסרון כיס גמור במה שיפסיד בעל השור מכספו או בעל הפרה מדמי עוברו שלא כדין, יש סברה שלא לחלוק את הממון ביניהם בלא שבועה. וב', מכיוון שעל כורחנו לפי האמת שייך כל הממון לאחד מהם ובלתי אפשרי שיהיה של שניהם, אם הם יחלוקו, יהיה אחד מהם נפסד מחצה שלא כדין, ולכן יש סברה שלא לחלוק ממון זה ביניהם כלל. ולמרות שני הטעמים הללו, סובר סומכוס שהדין במקרה הזה הוא שחולקים בלא שבועה. אם כך, אחא כאן במקרה של משנתנו בשניים האוחזים בתלית דלקא דרעא דממונא, שאין חיסרון ממון גמור, שאם אחד מהם מפסיד את התלית שלא כדין, לא יהיה זה לא חיסרון כיס. ועוד איקא למימר דתרוויוי, שאפשר לומר שהתלית אכן שייכת לשניהם באמת, ואין אף אחד מהם מפסיד בחלוקתה, כי ייתכן שבאמת יגביעו השניהם בבת אחת, אז לא כל שכן, שיסבור סומכוס שחולקים את התלית בלא שבועה. מאחר שסובר סומכוס שחולקים בלא שבועה אפילו במקום שקיימים שני הטעמים הללו שמחמתם היה מסתבר שלא לעשות, כן? האם אינו מסתבר בדרך של קל וחומר שיסבור סומכוס כך במקרה של משנתנו שבו לא קיימים הטעמים הללו? לכן משיבה הגמרא, אפילו תימא סומכוס תוכל אפילו לומר שמשנתנו שנויה לפי שיטת סומכוס, ואף על פי שבדרך כלל אין סומכוס מצריך שבועה כדי לחלוק ממון המוטל בספק, אבל שבועה זו שבמשנתנו מדרבנני, תקנת חכמים מיוחדת היא, כדאמר רבי יוחנן, דאמר רבי יוחנן, לקמן בדף ה' עמוד ב', שבועה זו שבמשנתנו תקנת חכמים מיוחדת היא, שהטילו חכמים חיוב שבועה במקרים כגון זה, כדי שלא יהיה כל אחד ואחד הולך ותוקף בתליתו של חברו, הולך ואוחז בתליתו של חברו, ואומר לבית דין, שלי הוא. ומאחר שפירש רבי יוחנן ששבועת משנתנו מוטלת משום סיבה מיוחדת, ולא משום דין כללי שאין חולקים ממון בלא שבועה, ממילא זה אין לו תלוי במחלוקת סומכוס וחכמים. ונציין שעד כה סברה הגמרא בסוגיה הזו שטעם שבועת המשנה זה משום דין כללי בחלוקת ממון המוטל בספק, שאין בית דין חולקין אותו בלא ראיה כלשהי כגון שבועה. לכן דנה הגמרא עם שנויה המשנה שלא כסומכוס הסובר לגבי שור שנגח את הפרה שממון המוטל בספק חולקין בלא שבועה, או שמה יש לחלק בין אופן הממון המוטל בספק שבמשנתנו ובין אופן הממון המוטל בספק במקרה של שור שנגח את הפרה שעליו דיבר סומכוס. כעת מביאה הגמרא מדברי רבי יוחנן, שטעם שבועת משנתנו אינה משום דין כללי בחלוקת ממון המוטל בספק, אלא זו תקנה מיוחדת למקרים כגון אלו שבמשנה, כדי להרתיע אנשים מלתפוס בחפצים של חבריהם. באופנים אחרים של ממון המוטל בספק שבהם חולקים את הממון בלא שבועה לפי סומכוס, כגון בשור שנגח את הפרה ונמצא עוברה בצידה, לא הטילו חכמים שבוע כמו שהטילו במשנתנו, כי לא תקנו כן, אלא לצורך דבר השכיח. ואילו המצבים ההם אינם שכיחים. וכאשר אומרת הגמרא שבועה זו מדרבנני, אין כוונתה לומר שעד עכשיו סברנו שחיוב שבועת המשנה היא מדאורייתא. כי גם לפי סברת הגמרא עד עכשיו, שטעם השבועה זה משום שאין בית דין מחלקים ממון בלא ראיה כלשהי, לא היה חיוב השבועה זו אלא מדרבנן, כי לא מצינו שבועה שכזו מן התורה. כוונת הגמרא היא שמדברי רבי יוחנן למדנו ששבועה זו היא תקנת חכמים מיוחדת למקרים כגון זה שבמשנתנו, והיא אינה דין כללי בכל ממון המוטל בספק. נמצא שנאמרו בגמרא עד עכשיו שלושה טעמים שונים לשבועה במשנתנו. לפי רב פאפה, טעם השבועה הוא משום שחוששים שמא אחד מהאוחזים בתלית מורה יתר לעצמו לתופסה שלא כדין, והטילו חכמים שבועה כדי שיפרוש ממנה. לפי רבי יוחנן, טעם השבועה הוא כדי להרתיע אנשים לתפוס בחפצי חבריהם בגזל גמור ומכוון, והטילו חכמים שבועה להפרישו, משום שגם סתם גזלנים נרתעים משבועת שקר. והטעם השלישי, מדברי הגמרא בסוגיה נראה שלפי חכמים החולקים על סומכוס בעניין ממון המוטל בספק, יש לומר שטעם שבועת המשנה כדי לברר את הספק במידת האפשר. כי הדין קובע שאין בית דין מחלקים ממון בלא ראיה כלשהי. וחלק מדיני הראיות זוהי השבוע. עכשיו עוברת הגמרא לחקור אם תלויה הוראת משנתנו במחלוקת תנאים אחרת. אומרת הגמרא לאימא מתניתין דלא כרבי יוסי, האם נאמר שהוראת משנתנו אינה שנויה כשיטת רבי יוסי במשנה לקמן בדף למד זין עמוד א', בעניין מנה שלישי. במשנה מדובר על מקרה של שניים שהפקידו מעות אצל חבירם. האחד הפקיד אצלו מנה 100 זוז, והשני הפקיד אצלו 200 זוז. לאחר זמן כשבאו השניים ליטול פקדונותיהם, טען כל אחד מהם שהוא בעל ה-200. תנקם המורה, שמכיוון שבוודאי הפקיד כל אחד מהם לכל הפחות מנה, נותן הנפקד, השומר, מנה לזה ומנה לזה. ואילו המנה השלישי שהוא מוטל בספק, יהיה מונח עד שיבוא אליהו. כלומר, עד שיתברר בראיה למי הוא שייך. רבי יוסי חולק וטוען, שאם יעשה בית דין כך, אם מצא שהרמאי שיפקיד מנה ועכשיו תובע 200, מקבל את כל אשר לו ואינו נפסד כלום, מחמת שקרו, ולא יביאנו פסק בית דין להודות. לכן סובר רבי יוסי, שהדין הוא שכל שלושת המנים יהיו מונחים עד שיבוא אליהו, שבדרך זו נמצא השקרן גם כן נפסד, כל זמן שאינו מודה בשקרו. אם כן אומרת הגמרא, דאיקר רבי יוסי, אילו משנתנו כאן בתחילת מסכת בבא מציעא הייתה שנויה כשיטת רבי יוסי, האמר הרי הוא אומר, אם כן מה הפסיד רמאי, מחמת שקרו, אלא הכל יהיה מונח עד שיבוא אליהו. לכאורה לפי רבי יוסי, יהיה הדין הזה מתקיים במקרים של משנתנו, שתהיה תלית מונחת, ולא שיחלקו בין שני האוחזים. מקשה הגמרא על השאלה הזו, אלא מהי, מה תאמר, שמשנתנו שנויה בשיטת רבנן? בשיטת חכמים החולקים על רבי יוסי, בעניין מנה שלישי, וסוברים שנותן הנפקד את שני המנים הראשונים למפקידים? גם זה אי אפשר לומר, שכן, כיוון דאמרי רבנן, מאחר שחכמים אומרים שהדין במקרה של מנה שלישי הוא, שהשאר יהיה מונחת שיבוא אליהו, דהיינו שהמנה השלישי עצמו שעליו מתדיינים שני המפקידים והוא מוטל בספק למי מהם הוא שייך, אין מחלקים אותו ביניהם, אלא דינו להיות מונח, אנמי, כשאר דמי, הרי גם תלית זו שבמשנתנו דומה היא למנה השלישי המוטל בספק, דספיקאי, שהרי התלית כולה מונחת בספק, כי כל אחד מהאוחזים בה תובע לעצמו את כולה. הרי לא נחלקו רבי יוסי וחכמים במקרה של מנה שלישי, אלא לגבי שני אמנים שאין ספק בבעלותם, ואילו לגבי המנה השלישי עצמו שיש ספק בבעלותו, מודים חכמים, שדינו להיות מונח, וממילא, אם נדמה את מקרה משנתנו למקרה של מנה שלישי, יימצא שהוראת משנתנו לחלק את התלית המוטלת בספק, אינה מתאימה לא לשיטת רבי יוסי, ולא לשיטת חכמים, וכך לא ייתכן. אלא על כורחנו צריך לחלק בין עניין שניים אוחזים בתלית ובין עניין מנה שלישי, ומאחר שכך, אין להחליט שאין משנתנו שנויה לפי שיטת רבי יוסי. יוצא איפה שכעת מניחה הגמרא שטעמם של חכמים באומרם שאין חולקים את המנה השלישי זה, משום שאין לפסוק דין חלוקה באופן שירוויח הרמאי. דוחה הגמרא את הקושייה ואומרת, היי מאי, איזו השוואה איזו, כלומר, וכי קשה ליישב את משנתנו עם שיטת חכמים באותה מידה שקשה ליישבה עם שיטת רבי יוסי? הלא בוודאי נוח יותר ליישבה לפי שיטת חכמים. מדוע? אי אמרת בישלמה רבנן, מובן הדבר אם תאמר שמשנתנו שנויה לפי שיטת חכמים. יש לחלק בקלות בין המקרה שבמשנתנו ובין המקרה של מנה שלישי, שכן אתם, שם במקרה של מנה שלישי, בוודאי אי מנה דחד מנהיו, שהמנה הזה השלישי הוא בוודאי כולו של אחד מהמפקידים בלבד. אמרי רבנן, אומרים חכמים שיהיה מונחת שיבוא אליהו, ואין לומר לחלק את המנה השלישי ויפסיד אחד מהם בוודאות. אבל לך כאן במקרה שבמשנתנו דאיקה למימר דתרוויו, שאפשר לומר שהתלית אומנם שייכת לשני האוחזים בה, וכגון שהגביעו בבת אחת, או שנתרצה המוכר למוכרה לשניהם, אמרי רבנן, פלגי בשבועה, אומרים חכמים שחולקים אותה ביניהם, בשבועה. ועכשיו סוברת הגמרא שטעמם של חכמים באומרם שאין חולקים את המנה השלישי, אינו כדי שלא ירוויח הרמאי, כפי שהניחה הגמרא עד עכשיו. אלא זה משום שאין לבית דין לפסוק באופן שבוודאות יימצא שאחד מבעליה דין מפסיד שלו כמשפט. אלא עדיף להם להסתלק מלפסוק ולהניח את הממון עד שתתברר האמת, ולפי זה טוענת הגמרא, באופן שאינו ודאי שהחלוקה תפסיד לאחד מבעלי הדין, כי אפשר שהממון אכן שייך לשניהם, כגון במקרה של משנתנו, יסברו חכמים שחולקים את הממון. אלא היא אמרת רבי יוסי, אם תאמר שמשנתנו שנויה לפי שיטת רבי יוסי, יהיה קשה. אשתה הרי, מעתה יש לדון קל וחומר. ומה אתם, אם שם במקרה של מנה שלישי, דה בוודאי איקה מנה למר ואיקה מנה למר, שבוודאי שייך מנה אחד לזה ומנה אחד לזה, אף על פי כן אמר רבי יוסי, שהכל יהיה מונח עד שיבוא אליהו, ואפילו אמנים שאין בהם ספק אינם נוטלים, אך כאן במשנתנו דעיקה למימר דחד מן היו, שאפשר לומר שהתלית כולה שייכת לאחד מהם בלבד, ואין לחברו חלק בכלל, לא כל שכן שיסבור רבי יוסי שאין לחלק את התלית בין השניים, אלא שתהיה מונחת עד שיבוא אליהו. מאחר שסובר רבי יוסי שיש לבית דין לפסוק באופן שמפסיד הרמאי, ולשם כך מעכבים מבעלי הדין גם המון שאין ספק בבעלותו, בוודאי שיסבור רבי יוסי שיש לבית דין להפסיד את הרמאי על ידי עיכוב ממון שיש ספק בבעלותו, כגון במקרים של משנתנו. ובעצם טעמו של רבי יוסי מפורש בדבריו שעל בית דין לפסוק באופן שמפסיד הרמאי. לכן טוענת הגמרא שמכיוון שלצורך זה כונסים לעכב גם המון שאין ספק בבעלותו, את שני המנים הראשונים במקרה הזה של המנה השלישי, כל שכן שיש לקנוס ולעכב את הממון שיש ספק בבעלותו, בתלית ששניים אוחזים בה. יושבת הגמרא ואומרת, אפילו תימא רבי יוסי, תוכל אפילו לומר שמשנתנו שנויה לפי שיטת רבי יוסי. למה? כי יש לחלק בין המקרה של מנה שלישי שעליו דיבר רבי יוסי, ובין המקרים של משנתנו. התם שם במקרה של מנה שלישי ודאי עיקר המאי. ודאי הוא שיש בין השניים רמאי המתכוון ליטול ממון חברו במזיד. שהרי לא הופקד המנה השלישי אלא על ידי אחד בלבד. ואילו אחר כאן במשנתנו במקרה של שניים האוחזים בתלית, מי יהיה עם הרדאי כרמאי? מי אומר שיש ביניהם רמאי המתכוון ליטול ממון חברו במזיד? אם התרוויו בהדי הדדי הגבוהו, תאמר, ואפשרי הדבר ששניהם יגביהו היחד, כלומר באותה עת, וכל אחד סבור באמת שהוא יגביע אותה תחילה, וזכה בכולה. וגם לגבי מקרה של תלית, לא של מציאה אלא של מקח וממכר, ייתכן הדבר ששניהם חזרו אחרי המוכר, לקנות ממנו את התלית, וכל אחד סבור שלא לבדו נתרצה המוכר למוכרה. אז ייתכן ששיטת רבי יוסי שיש לבית דין לפסוק באופן שמפסיד הרמאי, אמורה דווקא במקרים שוודאי הדבר שאחד מבעלי הדין הוא רמאי. ואילו במקרים שבמשנתנו הועיל ואפשר שאף אחד מבעלי הדין אינו מתכוון לרמות, בזה יודע רבי יוסי שעדיף לחלק את התלית מאשר להניחה עד שיבוא אליהו. זאת אומרת, שיש לומר שגם לפי רבי יוסי הדרך העדיפה ליישוב ריב ממון המוטל בספק, זה על ידי שיחלקו בין בעלי הדין ולא שיהיה מונח. אבל במקום שוודאי מתכוון אחד מבעלי הדין לרמאות, סובר רבי יוסי, שעוד יותר חשוב מיישוב ריב הממון זה לפסוק באופן שמפסיד הרמאי. ולכן מורה רבי יוסי שבמקרה של מנה שלישי יהיה כל הממון מונח. אבל במקום שאינו ודאי שיש בין בעלי הדין רמאי, חוזר הדין לעיקרו שמיישבים את ריב הממון על ידי חלוקתו בין השניים. יישוב אחר מביאה הגמרא, אינמי, וכן אפשר ליישב את משנתנו לפי שיטת רבי יוסי גם באופן אחר. אתם שם במקרה של מנה שלישי כניס לי רבי יוסי לרמאי. כונס רבי יוסי את הרמאי על ידי הפסיקה שלו יהיה מונחת שיבוא אליהו, ועיכוב ממונו ממנו גם ממון ששייך לו בוודאות כי איך דלודי. זה כדי שיודע על שקרו, כדי להציל עצמו מהפסד. אבל אחר כאן במשנתנו במקרה של שניים האוחזים בתלית, מהי פסיידה איטלי דלודי? איזה הפסד יש לרמאי אם תהיה תלית מונחת שיהיה? זה יביא אותו להודות בשקרו. הרי מכיוון שלא ייתו לרמאי כלום על ידי הודעה בשקרו, לא תביאו הנחת התלית להודות. ייתכן ששיטת רבי יוסי להניח ממון עד שיבוא אליהו, אמורה דווקא במקום שכונסים בכך את הרמאי ומעכבים ממנו גם ממון שהוא באמת שלו. כי דווקא באופן זה אפשר שיביאו הדבר להודות בשקרו, כדי שיוכל ליטול את שלו. אבל באופן כגון זה שבמשנתנו שלא ירוויח הרמאי כלום בהודעתו, בזה מודה רבי יוסי שאין אומרים שיהיה מונח הממון, אלא מחלקים אותו. אז לפי התירוץ הזה, יהיה דין משנתנו שחולקים את התלית, אמור גם במקרים שוודאי הדבר שאחד מהאוחזים בתלית, הוא רמאי. שמכיוון שלא תביא הנחת התלית את הרמאי לידי הודעה בשקרו, אין אומרים שתהיה מונחת, אלא חולקים אותה. וזה בעצם הנפקמינה בין התירוץ הראשון לתירוץ השני של הגמרא. לפי התירוץ הראשון, אין דין משנתנו אמור באופן שאחד מהאוחזים בתלית הוא ודאי רמאי. לפי התירוץ השני, דין משנתנו שחולקים את התלית אמור אפילו במקרים שוודאי הדבר שאחד מהאוחזים בתלית הוא רמאי. כך תוספות בדיבור המתחיל, אינמי. עכשיו דוחה הגמרא את התירוץ השני. תינך מובן היישוב הזה, התירוץ הזה, לגבי מקרה של מציאה. שניים אוחזים בתלית של מציאה, לא תביא הנחתה עד שיבוא אליהו לידי הודעת רמאי, הועיל, ולא ינצל מהפסד על ידי כך. ולכן מודה רבי יוסי שהדין באופן זה הוא יחלוקו, כדברי משנתנו. אבל לגבי מקרה של מקח וממכר, שניים אוחזים בתלית וטוענים כל אחד שהוא כנאה, שגם בזה מורה משנתנו שיחלוקו, מה יקל למימר? מה אפשר לומר? הרי נתבהר לאל שמדובר באופן שקיבל המוכר מעות משני האוחזים בתלית. ואילו היינו אומרים שיהיו התלית וכל הכסף מונחים, היה בכך הפסד לרמאי, והיה הדבר מביא את הרמאי להודות בשקרו כדי שיטול לכל הפחות את מעותיו. מקבלת הגמרא את הקושייה הזו, מקבלת הגמרא את הדחייה הזו, ומסיקה אלא מחברת היישוב הברור, כלומר ענקי מקושיות, כדי שנינן מעיקרה. כפי שישבנו מתחילה, ששיטת רבי יוסי שיהיה ממון מונח, אמורה דווקא במקום שבוודאי יש רמאי, ואילו במקום שאפשר שאף אחד מבין בעלי הדין אינו רמאי, מודה רבי יוסי שהדין הוא שיחלוקו. ותוספות בדיבור המתחיל אל המחברת אומר שמלשון הגמרא משמע, שמסקנתה היא שבכל מקום שבוודאי יש רמאי בין בעלי הדין, מניחים את הממון, בין שיש בכך הפסד לרמאי, ובין שאין לו בכך הפסד. שואלת עכשיו הגמרא, בין לשיטת רבנן ובין לפי שיטת רבי יוסי בעניין מנה שלישי, יש לשאול, אתם שם גבי המקרה של הנבני על פנקסו, דקטני, שנינו במשנה במסכת שבועות דף ממהי עמוד א', שעדינו, שזה נשבע ונוטל, וזה נשבע ונוטל, דהיינו, שהחנבני נשבע ששילם לפועל את שכרו עבור בעל הבית, והפועל נשבע שלא קיבל את שכרו ובעל הבית חייב לפרוע לשניהם. וזוהי שיטת חכמים, שיטת הנקמה במשנה שם, ואילו בן הנס חולק וסובר שהחנבני והפועלים נוטלים מבעל הבית בלא שבוע. ושאלת הגמרא עכשיו היא לפי שתי השיטות. מה ישנה במה שונה המקרה ההוא, דלא אמרינן שאנחנו לא אומרים בו, נפקי לממונה מבעל הבית, נוציא מבעל הבית את הממון בסכום שטוען החנבני ששילם לפועל, ויהיה מונחת שיבוא אליהו, כפי שאומרים במנה השלישי, דעה בוודאי עיקר רמאי, שהרי במקרה הזה בוודאי יש רמאי, כמו בעניין מנה שלישי, כי הרי לא ייתכן שגם החנבני וגם הפועל צודקים בתביעתם, בין לפי חכמים, ובין לפי רבי יוסי, הרי הדין בממון שיש עליו שני טובים, שאחד מהם בוודאי רמאי, הדין הוא שיהיה מונח הממון עד שיבוא אליהו, מכיוון שכך, גם במקרה של חנבני על פנקסו, ראוי שיהיה הדין כך, שנוציא מבעל הבית סכום אחד, נניחנו עד שיבוא אליהו. מדוע מלמד את המשנה במסכת שבועות שזכאים החנבני והפועל ליטול כל אחד סכום שלם מבעל הבית? מתרץ את הגמרא, אמרי אמרו בני הישיבה בתירוץ הקושייה הזו, אתם שם בעניין חנבני על פנקסו במסכת שבועות, היינו טעמה, זהו הטעם שנוטלים שני התובעים מבעל הבית את מלוא תביעתם? דאמר לי, טוען לו חנבני לבעל הבית, אנא שליחותא דידך כעבדינה. אני עשיתי את שליחותך ושילמתי לפועל כפי שציוויתני. מה אית לי גבי שכיר? מה יש לי לערער אצל השכיר אצל הפועל? כלומר, איזה עסק יש לי לדון איתו? אף על גב דקה משתבע לי, לא מהימן לי בשבועה. אפילו אם יישבע לי שלא שילמתי לו, אינו נאמן לי בשבועה שאני אומר שרשאו. ואין מוטל עליי להאמין לשבועתו של אדם, במקום ליטול ממון שאני תובע. אלא אם כן, אמנתיו מתחילה על ידי הפקדת הממון בידו, או על ידי התנאה עמו. את האמינתי, אתה, בעל הבית, האמנת לו לפועל שלא ירמה. דלא אמרת לי בסהדי, אבלי. לא אמרת לי, תן לו את המעות בפני עדים. נמצא שאתה קלקלת במה שלא אמרת לי לשלם לו בפני עדים, כדי שיהיו מעידים שקיבל את שכרו. ואין לי להפסיד מחמת קלקולך, שיהיה ממוני מונח, עד שיבוא אליהו. לכן נוטל החנבני את מלוא תביעתו מבעל הבית. ובדומה לכך, הטעם שנוטל הפועל מבעל הבית את מלוא תביעתו, ושכיר נמי אמר לי לבעל הבית, הפועל טוען כלפי בעל הבית, אנא עבדי עבידתה גבך, אני עשיתי מלאכה אצלך ונתחייבת לי שכר. מה היית לגבי חנבני? מה יש לי לערער אצל החנבני? כלומר, איזה עסק יש לי לדון איתו? אף על גב דמשתבע לי, לא מאימן לי, אפילו אם הוא יישבע לי, החנבני שהוא שילם לי, הוא לא נאמן לי בשבועה שאני אומר שרשאו, ואין מוטל עליי להאמין לשבועתו של אדם במקום ליטול ממון שאני תובע. אלא אם כן, אמנתיו מתחילה. אילכך, לכן תרוויו משתבי ושקלי מבעל הבית. שניהם נשבעים ונוטלים מבעל הבית את מלוא תביעתם. אם כן, נחזור פעם נוספת על ביור כוונת הגמרא בעניין טענות החנבני והפועל. במקרה של חנבני על פנקסו, החנבני והשכיר עשו כל אחד הסכם מבעל הבית בנפרד, ולא קשר זה עם זה, ולכן אינם צריכים להתדיין זה עם זה כלל. ממילא, בתביעתם את בעל הבית, אין החנבני והפועל חייבים להתייחס זה לתביעתו של זה. אלא בעל הבית חייב להתייחס לתביעת כל אחד מהם בפני עצמה, וכיוון שבעסקו עם כל אחד מהם הוא האמין להם, לכן חייב הוא לשלם להם את אשר הם טובים ממנו. לעומת זאת, במקרה של מנה שלישי, מכיוון שהפקידו השניים את כספם זה בפני זה, יכול הנפקד לטעון שהאמינו זה את זה, שכל אחד לא יתבע אלא את שלו, ולכן אינו חייב להתייחס לתביעת כל אחד מהם בפני עצמה. מדיני התורה, שהמודה במקצת של תביעת חברו וכופר במקצתה, חייב לשלם לו את החלק שמודה בו, ולהישבע לו על החלק שכופר בו. לזה קוראים שבועת מודה במקצת הטענה, שבועת מודה במקצת. עוד נציין, שמדין תורה כופר בכל תביעת חברו ואין עדים להכחישו, פטור מלשלם ומלהישבע. כופר הכל. אבל אם הודה במקצת הטענה, חייב הוא לשלם את אשר הודה בו, וכן להישבע על מה שהוא כופר. למשל, האומר לחברו מנה לי בידך והוא משיב לו אין לך בידי כלום, פטור. אבל אם הוא ישיב לו אין לך בידי על החמישים, חייב לשלם 50 ולהישבע על החמישים. ומקור חיוב שבועה במודה במקצת ופטור הכופר בכל, דרשת הכתוב בספר שמות פרק חבט פסוק ח', אדם שהפקיד חפץ אצל חברו לשומרו, וכשתבעו להחזירו לו, טען הנפקד שהחפץ נגנב ממנו ופטורו עליו, כדין שומר חינם, שפטור מאחריות גניבת פיקדון. הכתוב אומר, אשר יאמר כי הוא זה. דורשת הגמרא, במסכת בבא קמא דף קובע ועמוד ב', שהכוונה היא למקרה אשר יאמר הנפקד למפקיד כי הוא זה שאני חייב לך, ולא את כל מה שאתה תובע שהשאר נגנב ממני. דהיינו, שמודה בחיובו לגבי חלק מהתביעה וכופר בחיובו לגבי חלק אחר. על זה נאמר בפסוק הקודם, ונקרב בעל הבית אל האלוקים אל הדיינים, ללמד שחייב הנתבע להישבע בבית דין על הממון שכופר בו. מכאן למדנו שהמודה במקצת הטענה חייב שבוע על מה שכופר, ואילו הכופר בכל הטענה פטור משבוע. והסברה בחילוק הזה, כל זמן שהתביעה היא בלא שום סמך או ראייה, די לנתבע להשיב לה בהכחשה לחוד. אבל במקרה שהודעה נתבע שהתביעה צודקת בחלקה, נמצא שיש לה תביעה סמך, יש רגליים לדבר. ושוב לא די שיכפור בה נתבע בהכחשה לחוד, אלא חייב הוא להישבע על כפירתו. כל זה מדין תורה. אכן בימי המוראים תקנו שגם הכופר בכל חייב להישבע, ולזה קוראים שבועת הסט. מה זה שבועת הסט? שהסיתו חכמים, שמו חכמים שבועה זו על הנתבע כדי להסיתו להודות בשקרו. מביאה עכשיו הגמרא הוראה בעניין דין זה, ומבקשת להביא לראיה ממשנתנו. תני רבי חיה, שנה רבי חיה לתלמידיו, האומר לחברו, מנה לי בידך, חייב אתה לי, מאז זוז ועליו הנתבע אומר, אין לך בידי כלום, והעדים מעידים אותו שאכן יש לו לתובע 50 זוז ביד הנתבע, הדין הוא שנותן לו הנתבע לתובע 50 זוז כפי שנתחייב על פי עדים, וישבע על השאר. חייב הוא להישבע לתובע שאינו חייב לו 50 זוזים נוספים, כדין מודה במקצת הטענה שחייב להישבע על שאר התביעה. זאת אומרת שרב חיה מלמד שחיוב שבועת מודה במקצת אינו אמור דווקא במקרה של מודה במקצת התביעה כפי שמדובר בדרשה שהיא מקור הדין. אלא זה אמור גם באופן שמקצת התביעה מאומתת על ידי העדת עדים, אף על פי שאין הנתבע מודה כלל. מקור הדבר הוא שלא תהיה הודעת פיו על מקצת הטענה גדולה לחייבו שבועה על השאר יותר מהעדת עדים על מקצת הטענה כפי שמוכח מקל וחומר. כלומר, מכיוון שמצאנו שהעדת עדים עדיפה מהודעת פיו, יש ללמוד בקל וחומר, שמאחר שמועילה הודעת הנתבע על מקצת התביעה לחייב את הנתבע שבועה על השאר, כל שכן שתועיל לכך העדת עדים על מקצת התביעה כדי לחייב את הנתבע בשבועת מודה במקצת. ובדף ג' עמוד ב' תבאר הגמרא מהו אותו קל וחומר, ואיכן מצינו שהעדת עדים עדיפה מהודעת פיו. מוסיף רבי חייה ומביא סיוע להוראה שהוא שנה. ותנא תונא, התנא שלנו, כלומר התנא של המשנה הראשונה במסכת בבא מציעא, מסייע לדבריי, לדברי רבי חייה. שכך שנה התנא במשנתנו. שניים מוחזין בתלית, זה אומר אני מצאתיה, יחלוקו ביניהם את התלית וחייב כל אחד להישבע על חלקו. והאחה, הרי כאן במקרה שבמשנתנו, כיוון דטאפיס, כיוון שמחזיקים הם בתלית, אנן סעדי דמי דטאפיס אי דידאו, מי דטאפיס אי דידאו. אנחנו עידים שמה שמחזיק זה בידו שלו ומה שמחזיק זה בידו שלו. כלומר, מכיוון שכל אחד מהאוחזים בתלית מוחזק בחציה, ועל פי דין מוחזקות נוקטים בית דין שחצי מהתלית אכן שלו, הרי זה כאילו אנו עידים שחציה שלו. נמצא שתביעת כל אחד מהאוחזין בתלית במשנתנו נידונת כך. הוא תובע מחברו את כל התלית וחברו כופר בכולה, כי הרי חברו טוען שכולה שלו ושל הראשון אין בה כלום. ועל ידי שהוא מוחזק בחצייה, הרי אנחנו כעידים על חצי תביעתו. וקטני, ומלמד את המשנה, זה ישבה שחברו חייב להישבה על החצי שנשאר בידו. הנה לנו הוכחה ממשנתנו כדברי רבי חייא, שהכופר בכל טענת חברו ועידים מעידים על מקצת הטענה שהיא אמת, חייב הוא שבוע על השאר כדין מודה במקצת הטענה. ודנה הגמרא עכשיו בדברי רבי חייא. מהי כוונת דברי רבי חייא באומרו שלא תהיה הודעת פיו על מקצת הטענה גדולה לחייבו שבוע על השאר יותר מהעדת העידים על מקצת הטענה? וכפי שמוכח מקל וחומר, מדוע היה עולה על דעתנו שאכן תהיה הודעת פיו עדיפה מהעדת העידים לעניין חיוב שבוע, שמשום כך הוצרכנו ללמוד מקל וחומר שזה אינו כך? ואירת הגמרא, נצרח קל וחומר כדי שלא תאמר הודעת פיו ודרמיה רחמנה שבועה לי. דווקא במקרה של הודעת פי הנתבע הטילה התורה שבועה עליו לגבי שאר הטענה. כדי רבא, משום הסברה שלמדנו בדברי רבא. דאמר רבא, במסכת כתובות דף חי, עמוד א', וכן במסכת גיטין ובמסכת בבא קמא ובמסכת שבועות, מפני מה אמרה התורה שמודה במקצת הטענה היא שווה? הרי מכיוון שיכול היה לקפור בכל הטענה, כשמודה במקצת, ראוי הוא שיחשב כמשיב אבידה ויפטר מן השבועה. שהרי המשיב אבידה לבעליה וטוענים הבעלים שאין המשיב משיב את כל אשר מצא, אלא מעכב קצת בידו, אין המשיב חייב בשבועת מודה במקצת. אם כן שואל רבא, כל מודה במקצת הטענה זה כאין משיב אבידה לתובע, שהרי יכול היה לכפור בטענה לגמרי, ואז היה נפטר מלשלם. אם כן מסביר רבא טעם חיוב השבועה במודה במקצת, חזקה היא שאין אדם מעיז פניו בפני בעל חובו לכפור בכל חובו. כלומר, סתם אדם אינו עז פנים כל כך שיוכל לעשות כן. זאת מפני שהמלווה עשה לו טובה בהלוואת הכסף, או מפני שהמלווה מכיר בשקרו, ולכן הוא לא מעיז פניו. והי בכולי בי דנכפרי, ואדם זה ייתכן שבאמת היה רוצה לכפור בכל התביעה. ועד אלו כפרי, זה שהוא לא כפר בכולה, זה משום דיין אדם מעיס פניו כל כך. לכן אינו נחשב בהודעתו כמישיב אבידה, כי באמת לא היה יכול לכפור בכל הטענה. כלומר, אין הודעה במקצת מוכיחה לאדם שנזהרו מלהחזיק בדבר שאינו שלו, כי בהחלט ייתכן שלא הודעה, אלא מפני שלא יכול להעיס פניו, ולא משום שחלילה לא מין לגזול. כמו כן, אין להאמינו במיגו שהיה יכול לכפור בכל הטענה, כי אין ביכולתו להעיס פניו כל כך. כך אומרים התוספות בדיבורו מתחיל מפני מה אמרה תורה. ממשיך רבא ודן בקושי נוסף שיש בשבועה של מודה במקצת, מאחר שסיבת הטלת השבועה היא משום שחושדים בנתבע שם המשקר הוא, כדי להיפטר מלשלם את שאר הממון, נשאלת השאלה כיצד מטילים עליו את השבועה. הלא יש לנו לומר שכשם שחשוד הוא להחזיק ממון בגזל, כך חשוד הוא להישבע לשקר, ולא נטיל עליו שבועה. על כך משיב רבא, אין האדם הזה חשוד על גזילת שער הממון, שכן, והי בכולי באי דלא דילי, באמת היה האדם הזה רוצה להודות לתובע בכל תביעתו. והי דלא עודי, זה שהוא לא הודע, זה משום דה השתמות היו דקה משתמת מיני. משתמת הוא ממנו שכוונתו לדחותו מעליו לפי שעה, מחמת שאין אתה בידו מעות כדי פריאת כל החוב. וסבר חושב הנתבע, עד דאב ולזו זהו פרן עלי, אדחה את התובע מעלי עד שיהיו לי מעות, ואז אפרע לו. כלומר, אין המודה במקצת בחזקת חשוד לגזול את שאר הממון, אלא אנחנו מניחים שאין כוונתו בכפירתו, אלא לדחות את מועד פרעונו עד שישיג מעות, ולכן אין לחשוד בו שישבה לשקר. ולכן אמר רחמנה, אמרה התורה, רמי שבועה עלי, עטל עליו שבועה, כאיחד דלא דלי בחולי, כדי שיודע לתובע כעת בכל החוב, מכיוון שאין אדם זה חשוד כגזלן על הממון, אינו חשוד על שבועת שקר, ויש להניח, שאם יטילו עליו שבועה שלא יישבע לשקר, אלא יודה בחובו. אם תאמר, שואל הרמב"ן, מכיוון ששבועת מודה במקצת מוטלת עבור אדם שאינו רוצה לגזול את הממון בכפירתו, אלא רק לעקבו לפי שעה ולשלמו לאחר זמן, מדוע תרחה התורה ללחוץ עליו להודות? התשובה היא שחששה התורה שאם יצא עכשיו זכאי מבית דין, לבסוף יפשע לגמרי ולא ישלם כלום. אם כן, על יסוד דברי רבא אילו מסיימת הגמרא את הסברה, מדוע ללא לימוד הקל וחומר היה עולה על דעתנו שלא נטיל שבועה במקרה שיש עידים על מקצת הטענה של התובע. אבל במקרה של העדת עידים על מקצת הטענה דלקה למימרחי, אין לומר את הסברה הזו של רבא. דהיינו שאי אפשר לומר שכל כוונת הנתבע לא הייתה אלא להשתמט מלפרוע לעת עתה ואינו חשוד על גזלת שער הממון, שהרי הוא כפר בכל החוב, אימא לא. הייתי אומר שלא נטיל עליו שבועה שהועיל וחשוד הוא לגזול את הממון. חשוד הוא גם להישבע לשקר. כמה שמלן קל וחומר, לכן מלמדנו הקל וחומר שגם במקרה של עדת עדים על מקצת התביעה, הטילה התורה לנתבע להישבע, שבועת מודה במקצת, הטילה התורה לנתבע להישבע על השאר. שואלים הראשונים איך מלמד אותנו הקל וחומר להטיל עליו שבוע, הרי סוף סוף הוא חשוד. והרים המפרשים, שאומנם לולי הקל וחומר היינו סוברים, שמכיוון שכפר בכל התביעה, אי אפשר לומר שלא נתכוון אלא להשתמט לזמן. אלא חשוד הוא שנתכוון לגזול את הממון לגמרי. ומכיוון שכך, חשוד הוא גם להישבע לשקר, ואין להטיל עליו שבועה. בא הקל וחומר ומלמד אותנו שלא ייתכן שתהיה הודעת פיף של אדם גדולה יותר לחייבו שבועה מאשר העדת העדים. ומכיוון שמלמדנו הקל וחומר שכך הדין, נמצאנו למידים שאין סברתנו נכונה. אלא באמת אפילו הכופר בכל התביעה אין לחושדו שנתכוון לגזול, אלא יש להניח שנתכוון רק להשתמט לזמן. עכשיו מבאר את הגמרא מהו הקל וחומר מהודעת פיו לעדת עדים שאליו נתכוון רבי חייא. שואלת הגמרא, ומהי קל וחומר? אומרת הגמרא, קל וחומר הוא זה. ומה פיו שאין מחייבו ממון, שאין הודעת אדם מועילה לחייבו ממון? תכף הגמרא תבאר למה הכוונה. ובכל זאת הוא מחייבו שבועה, מועילה הודעתו במקצת התביעה לחייבו שבועה על השאר. עדים שמחייבים אותו ממון, שמועילה עדותם לחייב אדם לשלם מה שהעידו עליו, אינו דין האם אינו קל וחומר שמחייבים אותו שבועה, שמועילה עדותם על מקצת התביעה לחייב שבועה על השאר? ודאי שכן. תמאה הגמרא על תחילת הקל וחומר, ושואלת, ופיו אין מחייבו ממון? וכי אין הודעת פיו של אדם מחייבת אותו לשלם את מה שעודה? וההודעת בעל דין כמאה עדים דמי, הרי הודעת אדם בענייני ממון כמאה עדים היא דומה, שמועילה היא לחייבו ממון כעדות מאה עדים. מבארת הגמרא מה הכוונה באומרנו כאן ממון? הכוונה היא לממון המשתלם בכנס, שהדין הוא שאין אדם חייב כנס על פי עצמו. כנסות הם תשלומים שהטילה התורה על אדם בעונש או ככופר, ולא כדי להשלים את שאיזיק או חיסר. למשל בתשלומי כפל, הטילה התורה על הגנב, הן את הקרן שבא להשלים את מה שנחסר אצל הנגנב, וחלק הכפל המוסף זה כנס שבא לשם האנשת הגנב. והדין הוא שאין בית דין מטילים כנס על אדם אלא על פי עדים המרשיעים אותו ולא על פי הודעת עצמו. הדבר הזה נלמד מהפסוק לגבי תשלומי כפל של גנב, אשר ירשיון אלוקים ישלם שניים לרעהו, משם דורשת הגמרא, דווקא מי שמרשיעים אותו דיינים דיינו על פי עדים, הוא שחייב בכנס ולא המרשיע את עצמו על פי הודעת עצמו. נמצא שהקל וחומר הוא כך, ומה פיו שאין מחייבו כנס, שאין הודעת אדם מועילה לחייבו כנס, ובכל זאת הוא מחייבו שבועה, כשמודה במקצת הטענה, עדים שמחייבים אותו כנס שמועילה עדותם לחייב אדם כנס, אינו דין האם אינו קל וחומר שמחייבים אותו שבועה, שתועיל עדותם על מקצת התביעה לחייב שבועה לשאר, ודאי שכן. באה הגמרא ואומרת שיש פרחה לקל וחומר הזה, מה לפיו שיש בו צד חמור שכן הוא מחייבו קורבן? אדם המודה ששגג ועשה איסור שחייבים עליו קורבן חטאת, מחויב להביא חטאת אפילו עם עדים המכחישים אותו ואומרים שלא עשה איסור, ויש לומר שמשום כך הדין הוא שיש לפה של הבן אדם כוח גם לחייבו שבועה. אבל האם תאמר שיהיה הדין כך גם בעדים שאין בהן את הצד החמור הזה שאין מחייבים אותו קורבן? כי אם עדים עדים על אדם ששגג ועשה איסור שחייבים עליו חטאת והוא מכחיש זאת, הוא אינו מחויב להביא קורבן חטאת. למשל, אם העידו עליו שני עדים שאכל חלב בשוגג והוא מכחישם ואומר שלא אכלו, אינו מביא חטאת. ואף על פי שבדרך כלל סומכים על שני עדים לחייב אדם נגד הכחשתו, דין קורבן חטאת יוצא מן הכלל. והדבר הזה נלמד מהכתוב לגבי חיוב חטאת, או הודה אליו חטאתו, שמשמע שמעצמו נודע לו שחטא, ולא שהודיעו אחרים על הדבר. אם כן, מאחר שמצאנו הודעת פיו צד חמור יותר מהעדת עדים, לא ניתן ללמוד ממנו קל וחומר לעדת עדים. תרץ את הגמרא, הלא קשיא. זה אינו קשה, כי יש לומר שרבי חייא דורש קל וחומר מהודעת פיו לעדת עדים, כי רבי מאיר סביר עלי, סובר כשיטת רבי מאיר, דאמר, שעדים המעידים שעשה אדם איסור בשוגג, אכן מחייבים אותו להביא קורבן חטאת אף שהוא מכחישם. שכך נלמד מקל וחומר. דתנן, נאמר במשנה במסכת כריתות, דף י' עמוד ב', אם אמרו לו שניים אכלת חלב בשוגג והוא אומר לא אכלתי, רבי מאיר מחייב אותו קורבן חטאת, וחכמים פותרים אותו מקורבן חטאת. אמר רבי מאיר לחכמים, הלא קל וחומר הוא, אם הביאו שניים לידי מיטה חמורה, מאחר שבכוח שני עדים לחייב אדם מיטת בית דין, כגון אם יעידו עליו שהרג נפש במזיד או כל עבירה אחרת שחייבים מיטת בית דין על זדונה, שזה דבר חמור, לא יביאו לידי קורבן הקל, וכי לא יהיה בכוחם של העדים לחייבו קורבן חטאת שהוא דבר קל יותר ממיטת בידין? כי מאחר שנאמנים עדים לחייב אדם מיטה חמורה אפילו כשהוא מכחישם, כל שכן שיהיו נאמנים לחייבו קורבן הקל אפילו כשהוא מכחישם. אמרו לו חכמים לרבי מאיר, מה אם ירצה אדם זה לומר מזיד הייתי באכילת החלב? דהיינו שבמקום להכחיש את העדים ולומר שלא אכל חלב כלל, היה אומר שאומנם אכל, אלא שעשה זאת במזיד ולא בשוגג. מה יהיה הדין? הרי אין חיוב קורבן חטאת, אלא באופן ששגג אדם באיסור, כגון שאכל חתיכת חלב ביותו סבור שזה שומן שמותר באכילה, או שהוא שכח שחלב אסור באכילה. אם כן, באופן כזה בוודאי ייפטר מקורבן חטאת, כשהוא מתעמת עם העדים הללו. גם לפי דבריך, שהרי אין עדים יכולים להעיד בבירור על מחשבתו של אדם לומר ששוגג היה בשעת אכילת החלב, וכאשר מעידים על אדם שעשה מעשה בשוגג, אין הכוונה אלא לכך שיש לשער את כוונתו לפי הנראה ממעשיו באותה שעה. לכן אם יטען אדם כנגד העדים שראו אותו אוכל חלב שהוא היה עשה זאת במזיד, אין דבריו עומדים בסתירה לדברי העדים, אלא הם עומדים בסתירה להשערתנו שהוא עושה זאת בשוגג, ובוודאי אין השערתנו מכריעה נגד טענתו, ואפילו רבי מאיר יודע בזה שהוא יהיה פטור מקורבן. הרי שלדעת רבי מאיר נאמנים עדים לחייב אדם קורבן חטאת כמו הודעת פיו, ואין הודעת פיו עדיפה מהם בזה. מעתה נוכל לומר שרבי חייא סובר כשיטה הזו, ולכן הוא דורש קל וחומר מהודעת פיו להעדת עדים, שלפי שיטה זו לא מצאנו בחיוב חטאת צד חמור להודעת פיו יותר מהעדת עדים, ואין פרחה על הקל וחומר. ובדברי רש"י מבואר שכוונת חכם אימי שיש להאמין לאדם הזה באומרו לא אכלתי, מטעם מיגו, שאילו היה שקרן יכול היה לפתור את עצמו מחטאת בטענה שמזיד היה שהיא טענה טובה יותר, שכן היא אינה עומדת בהכחשה לעדים. לכן מאחר שלא טענת טענה טובה יותר, יש לנו להניח שהוא דובר אמת בטענתו. מקשה הגמרא שיש פרחה אחרת על הקל וחומר מהודעת פיו להעדת עדים. אלא אומרת הגמרא יש לפרוח את הקל וחומר כך, מה לפיו שיש בו צד חמור שכן מחייבו אשם, יש בכוח הודעת פיו של האדם עצמו לחייב את עצמו בקורבן אשם. אם אדם כפר בתביעת ממון ונשבע על כפירתו ושוב הודה בשקרו, חייב להביא קורבן אשם גזילות. התורה בספר ויקרא פרק ה' פסוק כ' מלמדת שהכופר לחברו בממון ונשבע על שקר והודה, שחייב לשלם לו חומש נוסף על הקרן, וכן חייב הוא להביא קורבן אשם שנקרא אשם גזילות. ואילו העדים, אין בכוחם לחייבו את האדם בקורבן הזה, שאם לא הודה בשקרו, אלא העידו העדים ששיקר בשבועתו, פטורו מהאשם. כי לגבי אשם גזילות נאמר, והתוודו את חטאתם אשר עשו, משמע שאין חיוב חומש ואשם, אלא על פי הודעת האדם על חטאתו, ולא על פי העדת העדים שהוא חטא. מאחר ומצאנו בהודעת פיו צד חמור יותר מהעדת העדים, לא ניתן ללמוד קל וחומר להעדת העדים. נוחה הגמרא את הקושייה הזו ואומרת, אשם היינו קורבן. אשם דומה לקורבן חטאת. ומכיוון שסובר רבי מאיר שרבי חייא הולך בשיטתו שיש בכוח עדים לחייב אדם קורבן חטאת אפילו כשהוא מכחישם, בוודאי סובר הוא כן גם לגבי קורבן אשם גזילות. מנסה הגמרא פרחה אחרת לקל וחומר, אלא אומרת הגמרא כך יש לפרוח. מה לפיו? הודעת פיו של האדם שיש צד חמור יותר מאשר העדת העדים, שכן מחייבו חומש. אם כפר אדם בתביעת ממון של חברו ונשבע על כפירתו והודה לאחר מכן ששיקר, חייב הוא לשלם חמישית נוספת על הקרן. ואילו העדים, אין בכוחם לחייב את האדם חומש, שאם לא הודה בשקרו מעצמו, אלא העדים העידו ששיקר בשבועתו, פטורו מחומש. גם את הקושייה ואת הפרחה הזו דוחה הגמרא, ואומרת הלא קשיא. הפרחה הזו אינה קשה, כי רבי חייא כרבי מאיר סביר עלי. יש לומר שרבי חייא סובר בשיטת רבי מאיר, בעניין כוחם של העדים לחייב אדם קורבן חטאת כפי שאמרנו לעיל, שלדעת רבי חייא, כי יחיד מחייב לקורבן מקל וחומר, מחייב לחומש מקל וחומר. שם שמחייב רבי מאיר את האדם קורבן על פי העדת העדים משום קל וחומר, אותו קל וחומר שהביאה הגמרא להיל, אם הביאו שניים לידי מיטה חמורה לא יביאו לידי קורבן הקל? כך הוא מחייב אותו גם חומש על פי העדת העדים משום אותו קל וחומר. אם יש בכוח שני עדים לחייב אדם מיטת בית דין וכי לא יהיה בכוחם לחייבו בתשלום חומש, נמצא שלפי רבי חייא, אין להודעת פיו צד חמור יותר מהעדת העדים, לא בעניין אשם גזילות, ולא בעניין חומש. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו חותמים את לימוד דף ג' ממסכת בבא מציע, עם שש שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו, ומכיוון שמחר בעזרת השם אנחנו לומדים שני דפים, שהרי מחר ערב השבת האחרונה של שנת תשע"ו, נשיב מיד כעת על השאלות לשינון ולחזרה על דף ג'. שאלה ראשונה, לשיטת רבה של סומכוס בממון המוטל בספק חולקים, אפילו בבריא ובריא, מה הטעם של השבועה במשנה? התשובה כשיטת רבי יוחנן, מתקנת חכמים שלא יהיה כל אחד הולך ותוקף מחברו ואומר שלי הוא. שאלה שנייה, לשיטת רבי יוסי, שבמנה השלישי הכל יהיה מונחת שיבוא אליהו, מדוע לא אומרים כך גם במשנה? התשובה, משום ששם ודאי אחד מהם רמאי, אבל כאן אפשר ששניהם ביחד יגביעו, וזה שייך לשניהם. שאלה שלישית, מה הסברה לומר שיש חיוב שבועה רק כשמודה במקצת ולא כשהעידים מחייבים אותו במקצת? התשובה, משום שכשמודה במקצת אפשר שרוצה להודות ומשתמט כיוון שאין לו לשלם. הטילו עליו שבועה כדי שיודה, אבל בעידים לא שייך הטעם הזה. שאלה רביעית, לשם מה הוא צריך רב על הסברה של השתמותי? לרשי, בכדי שלא נאמר שכיוון שחשוד על הממון חשוד על השבועה, ולתוספות, בכדי לבאר שאין בזה עזה כמו בכפירה בכל. שאלה חמישית, העידו עדים שאכל חלב, האם חייב קורבן ומדוע? התשובה, לרבי מי חייב בקל וחומר ממה שמחייבים עדים איתה, ולחכמים פטור כיוון שיכול לומר מיזיד הייתי. השאלה האחרונה, מה הקל וחומר בעדים מפיו ובפיו מעדים? התשובה, שעדים מחייבים אותו כנס ופיו לא. פיו אינו בהכחשה והזמה כמו שיש אצל עדים. אלה הם הוריי ורבותיי השאלות והתשובות. לשינון סיכום וחזרה לדף שזה אתה סיימנו את לימודו. הלו דף ג' ממסכת בבא מציע, וכאן אנו חותמים בסייעת הדשמי הגדולה את שיעור דפינו היום להיום, יום חמישי. חבב באלול תשע"ו, סיימנו ללמוד בסייעת הדשמי הגדולה את דף ג' ממסכת בבא מציע. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בדיוק בעוד 12 שעות, בשעה 6 בערב בעזרת השם יתברך, עם חגיגת סיום מסכת בבא קמא, ורוב עם והמון חוגג, וגדול יהיה המעמד לכבוד התורה ולומדיה. את שיעור דפינו היומי הבא נלמד בעזרת השם יתברך בעוד 23 שעות. מחר, יום שישי, זך באלול תשע"ו, נלמד שני דפים, את דפים ד' והי' ממסכת בבא מציע. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ותשובה ושמחה, וכל מילי דמיטב, מנותן התורה. חלכם לא ראית, אחי ורעי. הכל טוב, ולהתראות בחגיגת סיום מסכת בבא קמא, הערב, בשש כאן ברדיו קול חי, ולהתראות מחר בבוקר בסייעת הדשמיה, עם שיעור הדף היומי הבא. יום טוב ומבורך.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.